השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אוקיי, נסיים כמה שורות בפרק ממזיין. בעמוד סמך זין, נסיים קצת לפרק ממזיין. אמרנו בסוף הפרק ממזיין, ולכן תקנו פרשת יציאת מצרים בשעה קריאת שמע דווקא. אנחנו קוראים כל יום שמע ישראל. ויש לנו בשמע ישראל שאנחנו קוראים שלוש פרשיות. ואהבת, והיה אם שמוע תשמעו, וויומר. עכשיו בתורה, ויומר הוא לא חלק מקריאת שמע. אני חוזר עוד פעם. בתורה, ויומר הוא לא חלק מקריאת שמע. ובכן במזוזה שכתוב קריאת שמע, מה כתוב? והיה שמע והיה, לא כתוב ויומר. גם בתפילין לא כתוב ויומר, זה לא חלק מקריאת שמע. אז אם זה לא חלק מקריאת שמע, למה חכמים תקנו שאנחנו אומרים שמע ישראל בבוקר, אנחנו מוסיפים את הפרק ויאמר השם אל משה לאמור? כן, זה לא חלק מקריאת שמע. אז למה הוסיפו את זה שם?
זה לא נקרא קריאת שמע?
בתורה, שמע ישראל זה שתי פרשיות.
זה הראשון והשני.
כן, זה לא חלק מקריאת שמע. אז למה חכמים כשאומרים שמע ישראל מדי יום ביומו, בבוקר ובערב? אז השאלה היא למה דווקא הוסיפו, למה לא עשו... למה לא שמו ויאמר השם בתחילת התפילה, בפסוק אלי זמרה, בסוף התפילה? למה דווקא יחד עם שמה? כי הרי מה אמרנו? אמרנו שברגע שיהודי מקבל על עצמו עוד מלכות שמיים, הוא משתחרר מן העול של העולם, מן העול של הנפש הבאמית, הוא יוצא מהמצרים וגבולים, הוא יוצא ממצרים. הוא משתחרר מהמצרים והגבולים של העולם, של הגוף, של הנפש הבאמית, ואז באותו רגע הוא נכלל בקדוש ברוך הוא. הוא והשם הופכים להיות דבר אחד. כמו שאמרנו שכשאדם אומר שמע ישראל השם אלוקינו, זה על דרך אלוקי אברהם. למה הוא נקרא אלוקי אברהם או אלוקי הפרטי שלו? לא, אלא אברהם נכלל בקדוש ברוך הוא והשם הפכו להיות דבר אחד. וזה המצב הרוחני שאליו מגיע כל יהודי כאשר הוא אומר שמע ישראל והוא אומר השם אלוקינו, אז באותו רגע הוא מעמיד את עצמו במצב רוחני הדומה לאותו מעמד שאליו הגיע אברהם אבינו, שהוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. וכשהוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, הוא פודה את נפשו האלוקית מהגלות, מהמצרים והגבולים של הגוף. ובכן, ברגע שאדם אומר שמע ישראל, הוא יוצא ממצרים. ובכן, בשמע ישראל, חכמים הוסיפו העניין של ויומר, שזה עניין שיציאת מצרים, לרמז לך שברגע שיהודי מקבל על עצמו עוד מלכות שמיים, אוטומטית זה מוציא את הנשמה שלו מההגבלות, המצרים והגבולים של הגוף, נפש הבאמית, של העולם, הוא יוצא ממצרים. כי כמו שאמרנו, יציאת מצרים ברוחניות, זה להשתחרר מהמצרים והגבולים של הגוף, של העולם, של נפש הבאמית, להשתחרר. אז הסברנו בהרחבה שבוע שעבר, שמה זה קבלת עול? שאני בעצם מקבל עליי עול מלכות שמיים, וכך אני בעצם משחרר את עצמי מהעול של העולם. מהשעבוד שלי לעולם, לתאוות, לגשמיות, לפיתויים, של הגוף, של העולם. אז להגיד לך, כן, שכל פעם שיהודי אומר שמע ישראל, יש עשרות מאמרים של הרבה, במיוחד ביהודה אלף ניסן, רוב המאמרים של יהודה אלף ניסן, היו מתחילים בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, הוא מוסיף, הדבר הזה כן, בכל יום ויום, ועשרות מאמרים שרים מדבר על הנקודה הזו. עשרות מאמרים. אז אחת השאלות המפורסמות שהרבי שואל היא, למה כתוב כימה? למשל בנבואה של מיכה, כתוב כימה צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. כמו בימים שבגאולה העתידה, אז באותה, כמו בימים שבהם יצאת ממצרים וראית הנפלאות, כך בגאולה העתידה אני גם אראה לך נפלאות. זה הפירוש המילולי של הנבואה. קימץ את רם ארץ מצרים, כמו בימים שבהם יצאת ממצרים ראית נפלאות, אז כך בגאולה עתידה בדיוק ערינו נפלאות. אני גם אראה לך נפלאות. השאלה שיש בזוהר, בחסידות, מביאים, מצטטים את דברי הזוהר, יציאת מצרים הייתה ביום אחד, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארצכם כל ימי חייך. אז למה כתוב כימי לשון רבים? אז תמיד הרבי בעשרות מאמרים מביא את הביאור של הרבי רייץ. שיציאת מצרים זה לא דבר חד פעמי, זו פעולה שהיא התחילה ועדיין לא הסתיימה. אנחנו עדיין בעיצומה של יציאת מצרים. מתי זה יסתיים? כאשר נגיע לגאולה האמיתית והשלמה. לכן כתוב כימי צאתך מארץ מצרים. למה כימי? כי יציאת מצרים, נכון, זה התחיל ביום אחד, אבל אנחנו עדיין בימי יציאת מצרים. אנחנו עדיין בתהליך, בעיצומו של תהליך. ובכן, מה זה אומר? שכל יום ויום יהודי צריך לצאת ממצרים. בפשטות מה זה אומר? כמו שהרבא אומר, בכל דור ודור, הרי מביא פעם אחד המאמרים שלו בתוף של למדלת, אני לא יודע מה המקור של הביור, הוא אומר, הוא אומר בשם הרבא רשב, בכל שורה ושורה. בכל שורה ושורה, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. מה הפירוש בכל שורה ושורה? בכל דרגה ודרגה שאליה הגעת, אתה תמיד צריך לצאת מאותה דרגה ולהתעלות לדרגה. כי למה? היום אתה נמצא במצב של מצרים. ובוא נגיד שאתה יוצא מהמצב הזה. אתה מתרומם, אתה משתחרר מהמצב, אתה משחרר את עצמך מאותם מצרים וגבולים. אתה יוצא ממצרים. אז עכשיו אתה מחוץ למצרים. אז אם בבוקר אמרת כבר יציאת מצרים, יצאת ממצרים. אז למה אתה אומר עוד פעם בלילה? ועוד פעם בבוקר? ועוד בכל החיים ככה. כי הקדוש ברוך אומר ככה, יציאת מצרים זה יחסית. זה שעכשיו יצאת ממצרים, זה בעתם לדרגה הקודמת. אז באמת לגבי המצב העבר, השתחררת, יצאת. אבל לגבי מה שאתה יכול להיות מחר, אתה עדיין במצרים. ובכן, תמיד להיות בתנועה של לצאת ממצרים, לצאת ממצרים. אני אגיד לכם יותר מזה. יש שיחה בחלק ג' בלקוטי שיחות, בשביעי של פסח. שמה הרבי שואל הרבה 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 שאלות. והרבה תשובות גם כן. אני אנסה להגיד את הנקודה בלי להיכנס לכל השיחה, כי סתם אנחנו נגלוש מהשיעור. הרבי אומר שקירת ים סוף, הים נפתח באופן כזה, שהיה חומה מימין ומשמאל. ימין זה מרמז על התורה, שנאמר אש, איך כתוב שם? ימינו אש דת למו, ושמאל, הרבי מביא שם בשם חז"ל, בשם המחילתא, ששמאל זה מרמז על תפילין, על תורה, על תפילין או על תפילה. אז למה? כי כשהם עברו את הים, מידת הדין כתרגה על עם ישראל. היא אמרה לקדוש ברוך הוא, עללו עובדי עבודה זרה ועללו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, אתה מציל אותם. אז שני החומות, זכות התורה וזכות התפילה והתפילין, בעצם עמדו לצידם של עם ישראל ולבטל את המידת, את הכתרוק של מידת הדין. והרמב"ם שואל, למה זכות אחד לא הספיק? למה לא השם פתח את הים באופן כזה, שהוא היה שם את הים בצד, ורק חומה אחת? הרי התורה זה דבר מתן תורה, כשבור בחר בעם ישראל. למה צריך שתי זכויות כדי לבטל מידת הדין? למה זכות אחד לא מספיק? למה לא מספיק זכות אחד? אז הרב מסביר נקודה בעבודת השם, שהרב מסביר אותה כל הזמן. הרב אומר ככה, מתי אנחנו יודעים באמת שאדם עובד את השם? מתי? כאשר הוא מסוגל לעשות פעולות שהן נגד הטבע שלו. רק כאשר אדם מסוגל לעשות פעולות שהן נגד הטבע שלו, רק אז אתה יודע שהוא עובד את השם. למה? כי אם אני אעשה פעולות שהן לא נגד הטבע שלי, אז בסדר, אני לא מתאמץ. אז אני לא עובד מלשון עבודה, מלשון עיבוד אורות. אני לא באמת מתאמץ בעבודת השם. מתי האחרונה אני יכול להגיד שאני מתאמץ בעבודת השם, שאני עושה נגד הטבע? עכשיו, אם היה, ובכן צריך שתי קווים, צריך גם תורה, צריך גם זכות התורה מימין, וגם זכות התפילה והתפילין בחוץ. כי מתי אני בטוח שיצאתי ממצרים? כשאני השתחררתי באמת מההגבלות של הגוף והנפש הבעמית, כאשר אני מסוגל לעבוד את השם בשני קווים, גם קו ימין וגם קו שמאל. כי אם אני עובד את השם רק בקו אחד, אולי זה בגלל שזה הטבע שלי. ואם זה הטבע שלי, זה לא עבודת השם. זה לא באמת עבודה עיבוד אורות, שאני מתאמץ. ולכן כשיש שני קווים, חייב להיות שאחד מהם הוא לא הטבע שלי. חייב להיות שאחד הוא לא הטבע. ובכן זה מוכיח שאני עושה, אני מסוגל לעשות פעולות שהן נגד הטבע שלי. וזה נקרא שיצאתי ממצרים. השתכחתי מהמצרים וגבולים שלי. אני מסוגל לעשות פעולות גם נגד הטבע שלי. זה נקרא יציאת מצרים. לכן הרב אומר בשיחות אחרות שהמתי הבהמה כשרה, שהיא מפרסת פרסה, אבל שזה מלמעלה למטה חתוך. מה זה זה? שתי קווים. אם אדם עובד את השם רק בקו אחד, הוא בהמה טמאה. כדי להיות בהמה כשרה, צריך לעבוד את השם בשני קווים. למה בשני קווים? כי אם אני עובד את השם רק בקו אחד, שוב, אולי זה הטבע שלי. אז אם זה הטבע שלי, זה לא עבוד את השם? מתי אני בטוח שאני עובד את השם? כשאני עובד את השם בשני קווים. אז זה נקרא שיצאתי ממצרים. והרב מסביר איזה מצרים? יש שתי סוגי מצרים. יש לצאת ממצרים ללעומת זה. מה זה לצאת ממצרים ללעומת זה? לצאת מהתפיסה של היצרה. זאת אומרת, היצרה רוצה שנעשה עבירות, הוא לא רוצה שנקיים מצוות, אני צריך להשתחרר ממנו, לא להקשיב לו. אז הצד הראשון הוא לצאת ממצרים ללעומת זה. להשתחרר מהתפיסה של היצרה, של הנשבה העמית של הגוף, בנוגע לשולחן ארוך. אם אני לא חי כפי השולחן ארוך, זה אומר שאני נמצא במצרים דלעומת זה. אז צריך לצאת ממצרים דלעומת זה. אבל יש מושג בחסידות שנקרא לצאת ממצרים דקדושה. מה זה לצאת ממצרים דקדושה? זה אדם שעושה את כל מה שכתוב בשולחן ארוך. אבל מה? הכל מוגבל. הוא עושה הכל מוגבל. צריך להתפלל, אז הוא יתפלל. צריך לקנות אתרוג, אז הוא יקנה אתרוג ב-100 שקל. כל דבר הוא יעשה בהגבלה, הוא מוגבל, הוא בריבוע. מה זה לצאת ממצרים? צא מהריבוע. בקדושה עצמה, אל תסתפק. גם בקדושה, תנסה לעשות יותר ויותר ויותר. עכשיו הרבה אומר, ואם אדם לא יוצא ממצרים לקדושה, מה הבעיה? העיקר הוא יצא ממצרים ללעומת זה. הוא מתנהג על פי שולחן ערוך. אז נכון, הוא לא יצא ממצרים לקדושה. אז מה הבעיה? אומר הרבה, זה לא ככה. למה? כל דבר שיש בעולם, אפילו דברים שהם הפך הקדושה, שורשם בקדושה. מה השורש של מצרים דלעומת זה? זה מצרים דקדושה. זאת אומרת, כל עוד לא יצאתי ממצרים דקדושה, אני יכול לחזור למצרים דלעומת זה. ובואו נראה איפה בתורה זה ככה. כל עוד עם ישראל, אמרנו הרי קריעת ים סוף, מה זה? לעבוד את השם בשני קווים. אתם יודעים מה זה לעבוד את השם בשני קווים? זה אומר שיצאתי ממצרים דקדושה. אני מסוגל גם בעבודת השם גופה לעשות מעל ומעבר. אז זה נקרא שיצאתי ממצרים דקדושה. עכשיו שימו לב, כל עוד עם ישראל לא עבר קריעת ים סוף, מי רדף אחריהם? פרעו. ואם הוא היה תופס אותם? היה מחזיר אותם למצרים. איזה מצרים? דלעום את זה. ברגע שהם עברו את הים, זאת אומרת, הם יצאו ממצרים לקדושה, היות שהם התפטרו מהשורש של מצרים ללעומת זה, פרו ישפושמד. ובכן, מה הרב אומר? אם אדם מגיע למצב ביהדותו, שהוא אומר, זהו, הגעתי לשיא, כבר לא צריך לצאת ממצרים, אני זה, זהו, הגעתי לטופ, כמו שאני עכשיו זה מספיק. אז הוא מכניס את עצמו למצרים דה קדושה. מה יכול להשתלשל מזה? שלאט לאט הוא יידרדר, הוא יחזור להיות מחלל את השולחן ערוך. אם אתה לא יוצא ממצרים דקדושה, אז תדע לך, פרעה מאחוריך. אם אתה רוצה שפרעה לא יהיה, אתה חייב לעבור את הים. אתה חייב לצאת ממצרים דקדושה. סתם אמרתי, נקודה, היות שדיברנו על יציאת מצרים, נקודה חשובה, לצאת ממצרים, להשתחרר, קדימה. ובכן, כל פעם שיהודי אומר שמע ישראל, הוא מקבל על עצמו עוד מלכות שמיים, הוא מקבל על עצמו לצאת מהמצרים וגבולים, להתקדם בעבודת השם שלו. אתם יודעים, פעם ראיתי וורט יפה. אומרים שהאדמו"ר הזקן, אמר בשם המגיד ממזריץ', בשם הבעל שם טוב. כתוב בתהילים, הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרה. בו יבוא ברינה, נושא אלומותיו. אלומותיו זה קש, זה כלום. אז ככה אמר הבעל שם טוב. הלוך ילך ובכו, מי שכל הזמן הולך ובוכה. מה הכוונה בוכה? לא בוכה מתבכיין. אלא כל הזמן הוא לא מרוצה מעצמו. הוא כל הזמן, למרות שהוא עשה דברים טובים, הוא תמיד תובע מעצמו יותר ויותר. הוא אף פעם לא מרגיש, הוא הגעתי לטופ, אני יכול לנוח. כל הזמן תובע מעצמו, אלא בוא, מחר עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. אדם כזה נושא משך הזרה. הוא זורע והוא יראה צמיחה. אדם כזה יצמח, יסגשג, יתקדם לקדוש ברוך הוא. בוא יבוא ברינה, מי שבא ברינה אומר אני בסדר. כבר אין צורך שנתקדם מעלה. אז מה התוצאה תהיה אצלו? נושא אלומותיו, קש יהיה לו. ככה אמר בעל שם טוב. הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרה. בוא יבוא ברינה, נושא אלומותיו. ובכן הדבר הכי גרוע שיכול לקרוא לבן אדם, זה להגיד, הגעתי לשיא, פה אני יכול לעצור. כי אז הוא מכניס את עצמו בריבוע, שנקרא מצרים לקדושה, ומזה יכול להשתלשל מצרים ללאום את זה. כן, כן, אותו דבר.
איך אפשר להגיע לסיכות? איזה בן אדם אומר לעצמו, הגעתי לסיכות? אין אדם, מת, הוא נכון, וחצית אבטוב
לא, זה בעולם הזה הגש.
כל רוצים, ורוצים,
צדיק, המאמר חזל הזה לא מתכוון לתור המדוות. הוא מתכוון למישהו בעל תאווה בממון, בכבוד, באושר, בתאוות העולם הזה. אומרים שבעל תאווה. אז אני מסביר לך. המאמר חזל הספציפי הזה לא מתכוון למישהו התורה. עד רבה, תמיד מאכלים לבן אדם. מאכלים, זה לא מובן מאליו. שכמו שבענייני עולם הזה, מי שיש לו מנה רוצה 200, מי שיש לו מנה, זה טבע בעולם הזה הגשמי, כולם ככה. ברוחני זה לא ככה. אדם יכול להגיד, אוקיי, אני ברוך השם, קובע איתי מן התורה פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, אני מפעל 3 שביעיות ביום, אני אוכל, מספיק לי, טוב לי, מספיק, טוב לי, דף היומי, ברוך השם, אני יהודי לכבד. הוא לא מרגיש צורך להתקדם.
הזורע
בדימה. כן. תבין, ברוחניות זה לא ככה. ולכן אדם צריך לעבוד על עצמו, לא להסתפק. צריך לעבוד על עצמו. אז בואו נראה. אז אמרנו כי דעיתה בגמרא ופוסקים, אלא מפני שאין דבר אחד ממש. וכן בסוף פרשת יציאת מצרים מסיים גם כן אני השם אלוקיכם. היינו כמו שנדבר לי, ברגע שאדם אומר שמה ישראל ומקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אז הוא נכלל באלוקות, השם הופך להיות כביכול האלוקה שלו, אני השם אלוקיכם, ואז ממילא הוא נכלל בקדוש ברוך הוא, משתחרר מההגבלות והמצרים של הגוף, שנפשבה עמיד והוא יוצא ממצרים. עכשיו האדמו"ר הזקן, שימו לב, מפרק מ"ו, האדמו"ר הזקן במסע, לעורר אצל היהודי אהבה להשם. אוקיי? כל הזמן אנחנו מדברים על זה. כל הפרקים אנחנו דיברנו על אהבת השם, אהבת השם, אהבת כל הזמן, כן? אדם מתבונן שהשם הוא כמו אבא שלו, שהשם הוא נפש שלו, כל מה שלמדנו בפרקים הקודמים, פרק מ"ד, או מידת הרחמים, שיעקב פשר פדה את אברהם, כל מה שלמדנו. כל הזמן הדבור הזה, כן, במסע, לעורר את האדם שיואב את הקדוש ברוך הוא. אז איך הוא התחיל בפרק מ"ו? הוא התחיל ככה. תתבונן שהקדוש ברוך הוא, משל ארוך שמה, אתם זוכרים עם המלך הגדול, שיורד בעצמו למקום השפעה, ולוקח יהודי, לוקח אותו לארמון, מכניס אותו לחדר הפנימית שלו, מחבק אותו, וככל המשל הזה, וככל החיזיון הזה, עשה השם אלוקינו, שהוא בא במצרים בעצמו, הוציא אותנו מערוות הארץ, הביא אותנו למתן תורה, ומחבק אותנו, ומנשק אותנו. כן? זה היה פרק מ"ו. ואז התחלנו פרק מ"ז ושאלנו, אוקיי, בסדר, אתה סיפחת לי דבר נפלא, שלפני אלפי שנים הקדוש ברוך הוא בא ברבודו בעצמו, והוציא אותנו ממצרים, ובאמת הביא אותנו למעמד הר סיני, ונתן לנו את התורה וחיבק אותנו, אבל איך אתה רוצה שהיום אני אתעורר באהבה מאירוע שקרה לפני 3,000 שנה? זה קשה, זה אירוע שהיה בעבר. אז איך אתה רוצה שאני היום אתעורר מזה? אז בפרק מ"ז אומר, לא, זה לא היה פעם, זה קורה כל יום. כל יום כשאתה אומר שמע ישראל, אתה יוצא ממצרים. יותר מזה, השם נתן לך מתנה, את התורה הקדושה, והוא מאפשר לך להתקרב אליו ולהתחבר אליו. אז ואתה, הוא בחר אותך כיהודי, ואין איזה שום סיבה. וכן, הסברנו, זה לא רק ירושה, זה מתנה. שאברהם אבינו, אבל ידע העבודה שלו, כמה שהוא עבד והשתדל והתייגע, הוא לא הצליח להגיע לקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל השם לנו, אחרי מתן תורה, נתן לנו את התורה שלו, הכניס את עצמו בתוך התורה. כביכול מסר את עצמו, נתן את עצמו כביכול אלינו. וכל פעם שאתה לומד ואתה מתפלל ואתה אומר שמע ישראל, אתה יוצא ממצרים ונכלל בקדוש ברוך הוא. וכן זה לא אירוע שקרה לפני 3,000 שנה, זה אירוע שקורה כל יום. אם אתה תתבונן שכל יום השם הוציא אותך ממצרים, ואתה נדבק בו ונכלל בו על ידי קריאת שמע, קבלתו, לימוד התורה וקיום המצוות, אז אתה תבין שזה אירוע שקורה כל יום, ממילא אתה תתעורר באהבה איך שכל יום הקדוש ברוך הוא מוציא אותך מההשפעה ומקרב אותך אליו. זה פרק מ"ז. עכשיו בפרק מ"ה, מ"ח ומ"ט, האדמו"ר הזקן ממשיך. הוא ממשיך להסביר לנו ולתת לנו המחשה והסבר מדוע אדם, לא, לא מדוע אדם צריך, שבעקבות כל ההסברים הללו, אם אדם מתבונן בזה ומפנים את זה, בדרך ממילא הוא יתעורר באהבת השם. אז אני אגיד לכם בגדול מה הוא הולך להגיד. הוא הולך להגיד ככה. אתם יודעים, טניה זה תורה שבכתב של תורת החסידות, כן? ממילא צריכים להבין שזה כמו שבתורה על פסוק אחד או על כמה פסוקים נכתבו מסכות שלמות, התורה מדברת ברמז, בתורה שבעל פה מרחיבה את הביור, מסבירה את מה שכתוב בתורה, מבארת, נכון? אותו דבר, החומש זה מאוד מתומצת. ובכן, התניה. ובכן, כדי באמת, באמת, באמת להבין את התניה, צריך ללמוד הרבה חסידס. כל החסידס של הרבים זה תורה שבעל פה. וחומש זה תורה שבכתב. כמו שאדם לא יכול להבין את החומש בלי גמרא, בלי משניות, אז אנחנו פה, אני מגיע לך למה אני אומר את זה. יש בתניה כמה שורות שזה סוגיות שלמות בחסידס בהסברים. סוגיות שלמות. סוגיות שלמות שבדפים מרובים של הסברים בתורת החסידות, שבעצם מבארים מה שכתוב בתמצית של תמצית בספר התניה. זה המקור. כל הביאורים בחסידס מבוססים על הספר הזה. כמו שכל התורה שבעל פה מבוססת על חומש, חמישה חומשי תורה. אוקיי? תסתכלו, פרשת משפטים, לא יודע כמה פסוקים יש. כן, כמה, 50, 60, לא יודע, כמה, 100 נגיד אפילו, כן? על 100 פסוקים מה נכתבו? במסיעה, בבקמה, בבבסחה. שלוש בבות כאלו. 400 דפי גמרא, הכי קשים, דיני ממונות, כן? על עשרות שעות, מאות שעות של לימוד, על מה? על פרשה קטנה. כן, אז בואו נלך הלאה. הוא הולך להסביר בפרק מ"ח שהקדוש ברוך הוא, כדי לברוא את העולם הגשמי, הוא היה חייב לצמצם את עצמו. הוא היה חייב להעלים על עצמו. תכף אנחנו נסביר, כן? הוא היה חייב לצמצם את עצמו. עכשיו למה? השם כתוב שאור אינסוף ברוך הוא, זה ציטוט מספר עץ חיים של הרב חיים ויטל, שבעצם כתב את דברי האריזל, אז יש ביטוי כזה בחסידות שאומר שאינסוף ברוך הוא, או אינסוף היה ממלא את כל מקום החלל. וכשהאור אינסוף ברוך הוא היה ממלא את כל מקום החלל, לא היה נתינת מקום לעמידת העולמות. מה זה החלל? אנחנו נמצאים בחלל הזה. אנחנו נמצאים בתוך החלל. כל העולמות נמצאים בתוך החלל. החלל הזה היה מלא פה אור אינסוף ברוך הוא. פעם היה פה אור אינסוף בגלוי. היה פה גילוי אלוקות עצום. וכל עוד הגילוי אלוקות הזה היה, אי אפשר היה לברוא עולם גשמי. אז מה השם עשה? סילק את אורו הבלתי מוגבל על הצד. עשה צמצום, סילק. עכשיו יש כל מיני צמצומים. הצמצום הראשון הוא בדרך סילוק. השם לקח את כל האור, הזיז אותו הצידה, והשאיר מקום פנוי. פנוי ממה? מגילוי. זה נקרא חלל. וכשהחלל היה ריק, היה, נהיה מקום פנוי מגילוי, אז בחלל הזה התחיל השם לבנות את העולמות. אוקיי? עכשיו, תן לכם משל על הצמצום הראשון, משל שמובע בחסידס. הצמצום הראשון הוא ככה, זה כמו מורה רב שהגיע לתלמיד, הגיע לכיתה, סליחה. זה יכול להיות ככה לפעמים, כשנותנים הרצאות או מוזמנים לקהלים להתוועד, זה יכול לקרות, לי זה קרה כמה פעמים. הרבה פעמים אתה שואל את השליח, מי הציבור? מי הציבור? מזרחניקים, מקורבים, מי הם? אתה צריך, למי אתה הולך לדבר? עכשיו עם השנים אתה קצת מקבל ניסיון, אתה מגיע לשטח, אתה מסתכל על הפנים, אתה אומר, אוקיי, זה הציבור. ואז אתה מתאים את עצמך לציבור, כן? משהו, משהו. אני צריך לבוא, אתה יודע, להיזהר, לא להזבן אותם. אתה יודע, הפעם שאלו המרוקאי, למה אתה עצבני? הוא אומר, אני עצבני, מעצבנים אותי. אני לא עצבני. אז בואו תראה. הוא אומר כך, אז הוא אומר ככה. לפעמים אתה, אז הרב מגיע לשיעור, הוא הכין שיעור, הוא הכין שיעור. עכשיו, כשהוא מגיע לכיתה, יכול להיות שלושה אפשרויות. אפשרות ראשונה, הוא אומר, הכנתי את השיעור בול המתאים, זה הכיתה ש... מה שהכנתי, זה ממש מתאים לציבור. ברוך השם, כיוונתי טוב. הייתי, הצלחתי לכוון למה שצריך. יכול להיות באפשרות שנייה, הוא אומר, תראה, כשהוא מגיע לציבור, הוא מסתכל פחות או יותר, הוא אומר, תראה, הכנתי 10 רעיונות לדבר היום, אני חושב שש מהם מתאימים לציבור, 4 לא מתאים. אז 4 הוא שם בצד. דרך אגב, כתוב בחסידות בהרבה מקומות, בהמון המון מקומות בחסידות משתמשים במשל של רב ותלמיד. בלי גבול משתמשים במשל הזה. כל המשלים על צמצום זה מרב ומתלמיד. כל המשלים. עכשיו, אומרים שעיקר ההכנה של הרב שהוא מכין שיעור לתלמידים שלו, הוא לא צריך להכין מה להגיד. מה לא להגיד. זה החוכמה האמיתית. כי להגיד כל אחד יכול להגיד. איך הרבי פעם בירך את רבי נפוטופס? לפני שהוא נהיה משפיע בישיבה, הוא אמר לו, אתן לך ברכה. שתדע מה לומר, למי לומר, מתי לומר ואיך לומר. לא כל דבר אומרים, ולא לכל בן אדם, ולא בכל מקום, ולא בכל צורה. כן? זה אומנות. אז עכשיו שימו לב. זה עוד דבר. העניין השני הוא, לפני שהרב נכנס לכיתה, הוא צריך לחפש בעצמו את התלמיד. זאת אומרת, הוא צריך לחפש בתוך השכל שלו את השכל השייך לתלמיד. אם המורה לא מכין, לא מחפש בתוך עצמו את השכל השייך לתלמיד, אז הוא מגיע לכיתה הוא מדבר. אבל למי הוא מדבר? לקירות, התלמידים לא מבינים מה הוא מדבר. איך אמר פעם מומחה בחינוך, אמר, יש ילדים, יש מורים שמלמדים גמרא, ויש מורים שמלמדים תלמידים. מה אתה עושה? אתה מדבר לקירות? אני פעם שלמדתי במכון אחיה בבני ברק, זה מכון שמכשיר מורים. זה פעם, פעמיים בשבוע הולכים, כל פעם 3 שעות הרצאות. אז אתה שומע המון הרצאות. חלק אתה קונה, חלק אתה לא קונה. יש כל מיני שיטות, כל מיני תיאוריות. יש דברים שעוזרים, דברים שלא עוזרים. כל אחד עושה סלקציה, לוקח לעצמו מה שהוא רוצה. אבל יש שם, באחד התהליכים של קבלת תעודה, יש שם מומחה, שהוא פשוט קובע עם המורים, הוא מקבל איזה משכורת, והוא בא לכל אחד ואחד לצפות בשיעור בכיתה. אם אתה מתפקד כמורה. לא כולם תפקידו כמורים, כן? אז הוא בא אליי, אני הייתי מורה כיתה ו', והכנתי שיעור טוב. אני חושב שזה היה סוחרת האומנים במציע, סחר את האומנים, והוא הגיע לכיתה, ועכשיו אני הכנתי שיעור טוב ככה, עשיתי קצת איזשהו פוזה, קצת מרשל, קצת רשי, קצת תוספות. לא, בסוף השיעור, כשכל התלמידים יוצאים, הוא אומר, תשמע, היה שיעור ממש יפה. היה טוב, חומר יפה, אבל רק יש לי הערה קטנה, בוא נצא החוצה. אוקיי, בוא יוצאים החוצה. הוא אומר, סגור את הדלת. הוא אומר, מה כתוב על הדלת? אמר, זו, כיתה ו'. הוא אומר, תבקש מהמנהל שיחליף אותו, יכתוב כיתה ת'. הוא אומר, יגיע, אתה בסדר? אתה חושב שאתה בישיבה פה? למי אתה מדבר? לקירות? הוא אומר, קודם כל, אתה שואל את השאלות, אתה אומר את התשובות. לא ככה עובדים. תגרור אותם לשאלה. תן להם, תן להם להשתתף בשיעור. מה, אתה טייפ? אתם פי שלוש, הוא אמר לי. שתוק, תן להם עמדה, שהם ידברו, שהם ישתתפו. עכשיו, ובכן, כתוב בחסידס, עכשיו, מה יכול להיות מציאות כזו? מציאות כזו, שהוא נכנס לכיתה המורה, והוא אומר, ארבע רעיונות לא מתאימים, שש מתאימים. האפשרויות השלישית היא יותר, היא הכי קיצונית. הוא נכנס להרצאה, נכנס, כן, הוא זמן לבית חב"ד לדבר, הוא הכין ספיץ' מלא, תוכן מלא, כשהוא נכנס לאולם, הוא מסתכל על הפנים של אנשים, הוא אומר, כל מה שהכנתי ממש לא מתאים לבו. הכנתי 10 רעיונות, טעיתי, זה לא מתאים לציבור. שום דבר לא מתאים לציבור, הוא מוחק. דילייט, זהו, צריך להתחיל מחדש. זה הצמצום הראשון. כדי שהשם יוכל להתחיל לבנות עולמות, שיהיה כלים, שיהיה, הוא היה חייב לעשות סילוק, לסלק את כל האור הצידה. ואז יהיה מקום פנוי, ואז יש מהלך שלם, קו, נמשך קו, רשימו, לא נקרא איזה שיעורים בפני עצמם, כן? אז עכשיו, אחר כך האור גם כן היה צמצום, איזה צמצומים? יש שני אופנים איך האור האלוקי יורד לעולמות. הוא יכול לרדת באופן של השתלשלות, או נקרא לזה, עילה ועלול. זה כמו שרשרת ארוכה, שהיא בנויה מחוליות, יורד. עכשיו, כשהאור יורד בהשתלשלות, הוא יורד בהדרגתיות. זאת אומרת, זה עילה ועלול. תמיד יש קשר בין העילה והעלול. הוא נקרא לזה סיבה ותוצאה. יש קשר ישיר בין הסיבה לתוצאה. לפי התוצאה, אני יכול להגיע למסקנה מה הסיבה שגרמה לזה. וכשאני רואה את הסיבה, אני כבר רואה מה תהיה התוצאה. אוקיי? לפי התוצאה, אני יכול להגיע לסיבה, וכשאני רואה את הסיבה, אני יכול מיד לחוש ולהבחין ולדעת לאיזה תוצאות זה יביא. אז עילה ועלול זה ירידה הדרגתית, שכל דרגה יש לה קשר לדרגה הקודמת. ובעצם כל הדרגות קשורות אחת עם השנייה. עד כדי כך שבמשל הזה אומרים, שאפילו החוליה האחרונה קשורה לחוליה הראשונה. עכשיו שימו לב, העולם שלנו הוא עולם גשמי, נכון? יש עצים גשמיים, עץ גשמי, אבנים גשמיים, מים, העולם הוא גשמי. עכשיו שימו לב, אם האור האלוקי היה יורד רק ככה, כמה שהוא היה משתלשל ויורד ויורד ויורד, עכשיו כל פעם שהוא יורד, זאת אומרת שהאור קצת, העוצמה שלו נפחתת. אבל כתוב בחסידות, שאם האור היה יורד רק ככה, רק דרך עילה ועלול, רק דרך השתלשלות, כמה שהיה האור היה יורד, יורד ויורד ומשתלשל, ומתמעט ומתמעט ומתמעט, לעולם, לעולם, מאור רוחני, לא היה נברא דבר גשמי. לעולם לא. כי מרוחני לא יכול לבוא גשמי. תכניסו את זה טוב בלב, במוח. מרוחני לא יכול להיות גשמי. אז מה שמה צריך לעשות? צמצום. צמצום זה סוג של הפסק, ואז מה קורה? האור שנמצא, הצמצום, הוא אור שהוא לגמרי, לגמרי שונה מהאור שהיה לפני הצמצום. זה אור אחר. אז זה הפסק. כי כל עוד אין את ההפסק הזה, שבעצם עושה ניתוק בין הלפני ובין האחרי, אז אם האור ימשיך להשתלשל ממדרגה למדרגה, עילה ועלול, מחוליה לחוליה, אז כמה שהאור ירד, 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 לא יכול להיות שמדבר רוחני יברד דבר גשמי. לא יכול להיות. היה חייב להיות צמצום, ניתוק. ובכן העולם נברא יש מעין. מה זה מעין? מכלום. ניתוק, חלל, סילוק, כלום, עין. זה הסילוק, זה הצמצום הראשון. שאר הצמצומים, יש עוד צמצומים, שהם דרך מיעוט, יש דרך סילוק, יש פרסאות, יש כל מיני צמצומים. אוקיי? אתן לכם דוגמה, יש מאמר של הרבי מרש, דיבור המתחיל מחמוך באלים השן, משנת תו רש חפטט. כתוב ביום יום של הרבי, שזה אחד המאמרים שהרבי מרש, היה חוזר עליו כמה פעמים בשנה כדי לתאר את האווירה של העולם. כתוב ביום יום שכל רבי היה לו מאמר, לכל רבי היה מאמר שמדי פעם היו חוזרים עליו לתאר את העולם. אז אחד מהם זה זה. מה כתוב שמה? הרבה דברים. אחד הדברים שהוא כותב למשל, הוא כותב ככה. למה התרנגול עושה בבוקר בחצות קוקוריקו? כן? הוא אומר ככה. כי השורש של התרנגול זה מלאך גבריאל. בעולם הבריאה. והשורש של מלאך גבריאל זה דרגה שנקראת הגבורות דבינה בעולם האצילות. עכשיו יש נשמות בגן עדן העליון בעולם הבריאה. שזוכות כל לילה בחצות לילה, כשהגבורות דבינה בעולם האצילות באות לעולם האצילות, לבריאה סליחה, ואומרים לגבריאל, למלאך גבריאל, תאיר את כל הנשמות, כי הקדוש ברוך הוא מאוד מעט בא להשתעשע איתם. אז גבריאל אומר לכולם, לקום, אני לא יודע מה זה אומר, כן? אני מדקלם לכם מה שכתוב. לקום, הקדוש ברוך הוא מגיע. אז היות שמלאך גבריאל בחצות לילה אומר לכל הנשמות בגן עדן העליון לקום, והוא המקור של התרנגול, אז התרנגול עושה קוקוריקו. בלי בחירה חופשית. וכך הוא מביא עוד דוגמה ועוד דוגמה ועוד דוגמה. הוא אומר למשל יש מלאכים שנקראים עשב. כך כתוב, עשבים. והם המקור והשורש של העשב. ויות שהמלאך עיקרו מידות, וכל הזמן הוא צומח באהבתו לבורא העולם, הוא כל הזמן צומח, אז זה הסיבה מדוע אתה רואה שהדשא בעולם צומח. מאמר מאוד מאוד ארוך, שבה הוא בא להמחיש לך שכל העולם הוא אלוקות. אבל אדמו"ר המהר"ש שומר אומר ככה, כשאני אומר שמלאך גבריאל הוא המקור של התרנגול, מה אתה נראה לך? שאור אלוקי ירד ממלאך גבריאל, ירד ככה, 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 ובסוף נברא מזה תרנגול? לא יכול להיות. כי מרוחני לא יכול להיברא גשמי. אז כמה שאני אקח את האור ממלאך גבריאל, ואני אוריד אותו בדרגתיות, כמה שהאור יתמעט, הוא לא יכול להתמעט עד כדי כך שממנו ייברא דבר גשמי. אז איך ממלאך גבריאל נברא תרנגול? מה היה? תגידו אתם. צמצום. ניתוק. ומה זה הצמצום? שהאור שאחרי הצמצום אין לו שום ערך עם האור שהיה לפני הצמצום. אז כדי לברוא את כל העולמות הללו, השם צמצם את עצמו. והשאלה היא למה הוא עשה את זה? כי הוא רצה שאנחנו ניברא. הוא רצה אותנו. ולמה הוא רצה אותנו? כי הוא רצה שאנחנו נהיה ונתחבר אליו. הוא רצה שאנחנו נהיה, ואחר כך הוא ייתן לנו תורה ומצוות, ודרך התורה ומצוות אנחנו נוכל להתחבר אליו. ולכן בפרק חפטט בתניה כתוב, בפרק ממטט סליחה אחר כך, הוא אומר שכל זה עשה כדי לברוא את האדם ולהעלות אותו להשם, כי האהבה דוחקת את הבשר. אני פעם שמעתי, אני אתן לכם סיפור, סיפור שדומה, זה לא דומה, כן? זה לא דומה כי זה... יש רב, הוא היה גר במילאנו שנים, הרב חדד. רב חדד. אה? לא, היום גר בירושלים. מבוגר. כן. יהודי שהכיר את הרב בשנים הראשונות, כן, זכה להכיר את הרב מקרוב. אז הוא היה, אני שמעתי פעם שהוא היה במילאנו, והרבה זמן הוא לא בא לרב. והרב דרך המזכירות החליט שהוא רוצה לארגן כינוס רבנים. כינוס רבנים ב-770. אז התחילו לעבוד, באמת הזמינו את כל הרבנים וגם הוא הגיע. עכשיו הרבנים כמובן הם זכו להתקבל ביחידות. כשהוא נכנס, הרב אמר לו ככה עם חיוך, כל זה הייתי צריך לעשות כדי לראות אותך? הרב אומר, כל הבלגן שעשיתי עכשיו זה כי לא באת לפה, רציתי פשוט לראות אותך. לא ידעתי איך להביא אותך. כל זה הייתי צריך לעשות כדי לראות אותך. אז עכשיו שימו לב, כל מה שהשם עשה, צמצום, סילק את עצמו, קו, אחרי זה אדם קדמון, וכל הדרגות, או תוהו, ותיקון, וכתר, והציוד, כל זה היה כדי לברוא את העולם. ולמה השם ברא את העולם? כדי שיהיה פרות? לא. כדי שיהיה יהודים. ולמה באמת יש פרות? כדי שיהיה תפילין. ולמה יש בשר? כדי שהוא יוכל לאכול בשר בסעודת יום טוב. ולמה יש פירות? כדי שהוא יוכל לעבוד את השם. לאכול פירות ולעבוד את השם. אז כל זה הקדוש ברוך הוא עשה כדי לברוא אותנו, כי האהבה דוחקת את הבשר. השם היה מוכן להידחק, הוא היה מוכן לצמצם את עצמו כדי שאתה תהיה. ולמה הוא רצה שתהיה? כדי אחר כך לחבר אותך אליו. אז שיהודי מתבונן שכל הצמצומים השם עשה בשביל שאני אברא. ולמה הוא רצה שאני אברא? כדי שאחר כך באמצעות תורה מצוות אני אתחבר אליו. להעלות את האדם להשם. אז כל זה השם עשה בשבילי. הרב שטיינזלץ כתב בטניה שלו, או לא בטניה, קראתי פעם בזה כתבה שלו, הוא אומר שהוא הכיר קיבוצניק, שהיה מאוד מאוד רחוק מהיהדות, ואתה יודע, מסכילים עלו מהשקפות עולם, ובסוף הוא חזר בתשובה. חזר בתשובה, והם היו חברותה, הם למדו הרבה ביחד. אז הוא אומר, יש שאלות שלא שואלים אנשים כאלו. זה אנשים שלא אוהבים שאתה שואל אותם שאלות, למה חזרת בתשובה? אל תזבן אותם. הוא אומר, אבל מה? כשהרגשתי שהוא מספיק בשל, אמרתי, אתה יודע מה? עכשיו אני כן. הוא אומר, פעם ישבתי איתו, שאלתי אותו, מה קרה? אז הוא אומר, שהוא אמר לרב שטיינזלץ, הרב שטיינזלץ מתפעל מזה, שהוא אמר לו, יש פסוק אחד שקראתי, שבגללו חזרתי בתשובה. אבל באמת, פסוק אחד? איזה פסוק? למעשה ידך תחשוף. אז הוא אומר לרב שטיינזלץ, הבנתי שהשם כוסף ומשתוקק אליי, הוא מאוד רוצה שאני אבוא אליו. אז אמרתי, אם הוא כך רוצה, אני לא אבוא. הוא כך רוצה, אני לא אבוא. הרב שטיינזלץ אומר בהתפעלות, תראה איזה תמימות של יהודי. יהודי מרגיש שהשם משתוקק אליו, כוסף למעשים שלו, רוצה שיניח תפילין, רוצה שיתפלל, רוצה שיבוא אליו. אז הוא אומר, אם השם כל כך רוצה שאני אבוא אליו, הוא כל כך מתגעגע אליו, כל כך רוצה שאני אבוא, אני לא אבוא. זה יפה, כן? מה, אני לא אבוא? אז בואו נראה את זה בפנים עכשיו. עכשיו, אני עכשיו בעצם עשיתי לכם סיכום קצר של ממחת וממתת. עכשיו נראה את זה בפנים. והנה כאשר התבונן המשכיל.
איך זה מתחבר
למוזיים? לא, זה עוד מסע לעורר בך אהבה. זה משהו אחר. שאתה תתבונן שהשם היה מוכן לצמצם את עצמו וכל זה קדשת את הדיברה. זה עוד מסע לעורר את האדם. אבל שוב, זה אותו תוכן. מה זה אותו תוכן? כי פה, מה אמרנו? כן, זה אחרי ממבב. זה אחרי ממבב. ממזעים זה כאילו סוגריים. סוג של סוגריים. מה ממבב אדמו"ר הכן התחיל? הוא התחיל תהליך חדש. שלא רק קרוב, אלא קרוב מאוד מאוד. למה קרוב מאוד? כי בכל הפרקים הקודמים אתה צריך להתבונן, זאת אומרת, אתה צריך להיות במדרגה כדי להגיע לאהבת השם. בפרק מ"ו הוא אומר, לא אדרבה, כמה שאתה יותר שפל, זה יותר חידוש השם בא אליך. אז אם זה יותר חידוש השם בא אליך, זה עוד יותר סיבה לאהוב אותו. אז הוא ממשיך במסע הזה. אתה כלום, והשם, כל הבלגן הזה עשה כדי שאתה תיברא. ולמה השם רצה שתיברא? כי הוא רצה שתשב בו תלמד. למה הוא רצה את זה? הוא רצה להיות איתך. זאת אומרת, וואה, השם עשה את כל הבלגן הזה בשבילי. כל זה בשבילי. הרבי חנניה, אז אני צריך לאהוב, באמת צריך לאהוב. וואה, הוא מרגש אותי. כל זה היה בשבילי. כל הבלגן הזה, כל הצמצומים, כל הסילוק, כל זה היה בשבילי שאני אניח תפילין. ותגיד לי, ואני, הוא עשה את כל זה שאני אתפלל ואני לא אעשה את זה? תאר לעצמך שמישהו, אתה יודע מה, לא מזמן הוזמנתי, התקשרה אליו אישה של שליח באיזשהו מקום באירופה, בעלי הוא בן 40, אני רוצה לעשות לו מתנה שתבוא להתוועד אצלנו בבית ביום ראשון. זה היה לפני יום כיפור. יום ראשון זין תשרי. אז אמרתי לה, בסדר, נתנו לי, כן. לא, באירופה. אז היא אמרה לי, אני לא רוצה שהוא יראה אותך, זה הפתעה, אז איפה אני? אז סגרו אותי במשרד שלו בבית. הלכתי להנמיק והתפלל, בסדר, לא אכפת לי, נחתי, אכלתי. בסוף הגיע גיסו, דיברנו, טיינו קצת בברלין, ראינו את האוניברסיטה של הרב, בכל מקום. עכשיו הוא הגיע הביתה בערב, הוא לא ידע כלום. וכל כך אוכל הביאו, וטבחים, וכל האורחים, הגיעו הרבה שלוחים מקרקוב, מפולין, היא הפכה עולם כדי לעשות לו מסיבה. והוא פתאום חוזר הביתה בערב, והוא רואה 150 יושבים בבית, אוכל ל-400 איש, הוא רואה אותי, הוא רואה שלוחים, הוא אומר, מה זה? הוא כמעט התענף, הוא אומר לי, אשתו, מה זה? כל זה בשבילי, כאילו עשית? הוא היה בהלם, כאילו. אז מה זה? יום הולדת של 150 אנשים? השם עשה את כל הגלובוס, כל הצמצום, כל זה בשבילך. אז בואו נראה את זה בפנים. והנה כאשר התבונן המשכיל בגדולת אינסוף ברוך הוא, כי כשמו כן הוא, אינסוף, ואין קץ ותכלית כלל לאור וחיות המתפשט ממנו יתברך ברצונו הפשוט ומיוחד במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד. זאת אומרת, האור האלוקי הוא בלי גבול. יש פה איזה דיוק, אני יכול להגיד, וזה לא... העניין הוא זה ככה, אומרים שיש שני אופנים, יש שפע ויש אור. למשל, שפע של רב לתלמיד. או אור השמש. אז יש מעלה וחיסרון בכל אחד מהם. המעלה של שפע, שרב משפיע לתלמיד, שהשפע הוא... בהתאם לרמת התלמיד. הרב מתאים את עצמו לתלמיד. ולכן כשהתלמיד מקבל שפע, הוא כלי אליו. כי הרב הוריד את השפע לרמה של התלמיד. זה המעלה שיש בשפע. החיסרון הוא... לא, עזבו חיסרון. אבל מה, השפע הוא לא מוכרח להיות. הרב מחליט. הרב יש לו בחירה חופשית, האם להשפיע על התלמיד או לא להשפיע על התלמיד. אוקיי? אז השפע הוא מוגבל והוא ברצון. האור של השמש, השמש לא, אין לו בחירה להחליט האם הוא יאיר או לא יאיר. הוא מאיר בהכרח. כן? כי גרזן ביד החוצב. וכשהוא מאיר, הוא מאיר בלי גבול. ולכן השמש לא מתאים את עצמו לכל מקום. הוא מאיר כמו שהוא. האור האלוקי, יש לו שתי המעלות. הוא לא בהכרח. השם מחליט להאיר, הוא לא מוכרח להאיר. הוא לא כמו השמש שבכוח מאיר. השמש באמת אין לו בחירה להאיר או לא להאיר, הוא כגרזן ביד החוצב. כשהאור אלוקי מאיר, הקדוש ברוך הוא לא מוכרח. כל גילוי אלוקי הוא ברצון. כך כתוב בחסידות. כל גילוי אלוקי הוא ברצון, השם לא מוכרח בשום דבר. הוא עושה מה שהוא רוצה. אז אם הוא מאיר בגלל שהוא החליט, הוא רוצה להאיר. ואם הוא לא רוצה להאיר, אז הוא לא מאיר. אז זאת אומרת שמצד אחד האור האלוקי, כשמאיר אור אלוקי זה דומה לשפע של הרב, שזה ברצון. הוא לא מוכח בזה. מצד שני, זה מאיר בלי גבול. האור האלוקי הוא אינסופי. ובכן, שימו לב, מהאור האלוקי האינסופי, לא אם האור האלוקי היה יורד. הנה, והילו, הייתה השתלשלות, כל מה שאמרתי בעל פה, זה קל עכשיו, כי דיברנו על זה בעל פה הרבה זמן. ואילו הייתה השתלשלות העולמות מאור אינסוף ברוך הוא בלי צמצומים, רק כסדר המדרגה ממדרגה למדרגה בדרך הילה ועלול. אם האור האלוקי היה יורד כמו כן חוליות ממדרגה למדרגה ממדרגה למדרגה בסדר השתלשלות, לא היה העולם הזה נברא כלל כמו שהוא עתה מבחינת גבול ותכלית. היה עולם בלי גבול. לא יכול להיות עולם מוגבל עם... דרום, צפון, מזרח, מערב, מעלה, מטה, שש קצוות. לא היה מגשמי. אז פה הוא מצטט כל מיני דברים של מסכת חגיגה, שכתוב שמי הארץ לרקיע יש 500 שנה, בין רקיע לרקיע 500 שנה, כל אובי רקיע 500 שנה. אז היום באמת אני החלטתי שאני הולך לבדוק מה זה הדבר הזה, שמכאן לשם יש 500 שנה. מה הפירוש 500 שנה? אז ראיתי שרבינו חננאל אומר, זה לא 500, זה מושגים בקבלה. זה מושגים במרכבה העליונה שיש 500 שנה, זה לא שבאמת יש, זה לא שמפה לרקיע אתה נוסע 500 שנה. אלא זה דרגות באלוקות שמרחיקות את ה... אבל מה? סוף סוף אני אומר 500 זה משהו מוגבל. למה העולם הוא מוגבל? כי, אז הוא אומר ככה, אם האור האלוקי יורד, כמו שאמרנו קודם, דרך אילה ועלול, כמו שרשרת ארוכה של חוליות, אז כמה שהאור היה יורד ומתמעט, לא יכל להיברא מהאור אינסוף עולם גשמי. לא יכל להיברא. היה חייב להיות צמצום. הנה אומר, ואפילו עולם הבא, זה גן עדן העליון, מדור נשמות צדיקים גדולים והנשמות עצמן, ואין צריך לומר המלאכים, גם הם בבחינת גבול ותכלית. ובכן, גם הגן עדן נברא בגלל צמצום. כי גן עדן, כמה שזה רוחני, זה עדיין מוגבל. וגבול לא יכול להתאבות בלי גבול בדרך הילה ועלול. גבול לא יכול להתאבות בלי גבול דרך הילה ועלול. והראיה שהגן עדן הוא דבר מוגבל, כי יש גבול להשגתן באור אינסוף ברוך הוא המאיר עליהם. הנשמות שמה והמלאכים שיש להם השגה בלוקות, הם גם מוגבלים, כמה יכולים להביד. בהתלבשות חב"ד, כי היות שמה מאיר החב"ד של האינסוף, אז יש להם השגה, אבל ההשגה שלהם היא מוגבלת. יש אפילו, ראיתי פעם במאמר חסידות, הרי המלאכים נמצאים בעולם הבריאה, המלאכים החליונים. יש מלאכים בעולם הבריאה, יש מלאכים בעולם היצירה, אוקיי? אז המלאכים בעולם הבריאה זה נקראים השרפים. אז כתוב שהשרפים נמצאים בעולם הבריאה. והם אומרים קדוש, קדוש, קדוש. אוקיי? יש עוד ביטוי שנאמר על השרפים. שרפים עומדים ממעל לו. עכשיו, מי שלא למד חסידות, איך הוא מבין את הפסוק? שהשרפים עומדים מעל השם. אבל חסידות לא מקבלת את זה. כי לא יכול להיות שנברא יעמוד מעל הבורא. אז מה? אומרים ככה, השרפים נמצאים בעולם הבריאה. בעולם הבריאה מאיר אור אלוקי. מאיפה הוא בא? בעולם האצילות. אבל האור האלוקי, כשהוא יורד מהאצילות לבריאה, הוא צריך לעבור פרסה. והפרסה הזו גורמת שהאור שיש באצילות לא מגיע לבריאה. ולכן הפרסה, האור האלוקי שיש אחרי הפרסה, זה נקרא אור של תולדה. מה זה אור של תולדה? אומרים, אני לא בדיוק פיזיקאי ואני לא מבין בזה, אבל אומרים, אם אתה שם עכשיו וילון, שאור השמש נכנס, הוא נתקע בוילון. הוא מתעצם עם הוילון, ואז יוצא אור אחר. זאת אומרת, האור שנכנס מהחלון ונתקע בוילון, כשהוא נכנס לחדר, זה אור אחר, זה אור של תולדה, זה אור חדש. עכשיו, השרפים נמצאים בעולם הבריאה, בגן עדן שמה עליון, והם מבינים שמה שהם מקבלים זה רק הערה. זה רק הערה ממה שיש בעולם האצילות. ודרך אגב, גם בעולם האצילות זה רק הערה. גם שם יש צמצום. אז מה ההבדל? ששם זה לא אור של תולדה. זה אותו אור שהיה לפני הצמצום, הוא רק מאיר בכמות יותר. זה אותו סוג, זה אותו איכות אור, הכמות השתנתה. בעולם הבריאה זה כבר אפילו האיכות השתנתה. וכל שכן בעולם היצירה, וכל שכן בעולם העשייה. אבל גם באצילות יש צמצום. עכשיו, ביות שהשרפים נמצאים בעולם הבריאה, והם מבינים שהם מקבלים רק הערה, והערה זה דבר מוגבל, והם מבינים שהאור האלוקי שנמשך עליהם, כפי שהוא באצילות, הוא הרבה יותר מרומם, הרבה יותר נשגב, הוא בסוג אחר לגמרי, זה יוצר אצלם צימאון. הם היו רוצים לעלות ולהיות באצילות, אבל הם לא יכולים להיות שם, אבל הם רוצים להיות שם. אז, ובכן הם נקראים שרפים, הם נשרפים. הם רוצים לעזוב את עולם הבריאה ולהישרף, לעלות לעולם האצילות. ויהיות שהבעל שם טוב אומר שמקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא, היות והם רוצים להיות בעולם האצילות, הם לא נמצאים שם, אבל הם רוצים להיות שם, זה כאילו הם שם במחשבה. זה הפירוש שרפים עומדים ממעלו, לא מעל השם, מעל מלכות דאצילות. כי האור אלוקי עובר מהאצילות דרך, לבריאה דרך המלכות, והמלכות מסננת את האור. והם היו רוצים להיות מעל המסנן. שרפים עומדים ממעל לו. אז ראיתי פעם ביטוי בחסידות שהשרפים, מה הם עושים? הם נשרפים, הם רוצים להיכלל, הם עוזבים את עולם הבריאה, ויש רקיע מבדיל בין בריאה לאצילות. ברגע שהם קצת עוברים את הרקיע הזו, האור האלוקי כל כך עצום, שמיד הם נרתעים לאחור. מיד נרתעים לאחור. אז כל הזמן רצו ושוב, רצו ושוב, רצו ושוב, כל הזמן. למה סיפרתי לכם את כל זה? קודם כל זה יפה. ובאת, אפשר לעשות מזה סרט בהוליווד, כן? אבל מה אני רוצה להגיד בסיפור הזה? שמה שיש בעולם הבריאה זה מוגבל. והגבול שיש בעולם הבריאה בגן עדן העליון לא יכל להתאבות אם לא היה צמצום. אם האור האלוקי היה יורד בהדרגתיות, מילה ועלול, סדר השתלשלות, כמו חוליות קשורות אחת עם השני, מבלי גבול לא יכול להתאבות גבול. כדי שמבלי גבול יתהווה גבול, חייב להיות באמצע צמצום, ניתוק. ואז האור שאחרי הצמצום, אין לו שום ערך עם האור שהיה לפני הצמצום. זה אור אחר. זה לא אותו אור שהתמעט. ולכן יש גבול להנאתן שנהנים מזיו השכינה ומתענגים באור השם. כי אין יכולים לקבל הנאה ותענוג בבחינת אינסוף ממש. אפילו אמרנו השרפים, הם רק עולים לעולם האצילות, נחטאים לאחורה. כי יתבטלו ממציאותן ויחזרו למקורן. הם יפסיקו להיות. הם יתבטלו, יחזרו לעין. מול העוצמה הזו. אז הוא אומר ככה. הנה דרך כלל, הן הם בחינת אסתר ואלם, המשכת האור והחיות, שלא יאיר ויומשך לתחתונים מבחינת גילוי להתלבש ולהשפיע בהן ולהחיותם להיות מאיש מהן. כן, הוא אומר ככה, אני לא, אדמור הרכב אומר עכשיו, אני לא אפרט לכם בזה צמצומים, כל הצמצומים עכשיו. אני רק מסביר לכם מה המושג צמצום. המושג צמצום הוא למנוע מהאור אינסוף, האור אינסוף הרי צריך לברוא נבראים, מאין ליש. וכדי שמאלוקות, שהוא בלי גבול, יהיה יש גשמי, חייב להיות צמצום. כי אם לא היה צמצום, אז לא יכול להיות מאור אלוקי בלי גבול, מאלוקות שהיא בלי גבול, לא יכול להתאבות עץ, לא יכול להתאבות סחמור, לא יכול להיות על מגשמי. אז מה כן? כי מעט מזר אור וחיות, ברדי שיהיה בבחינת גבול ותכלית, שהיא הערה מועטת מאוד וממש כלא חשיבה לגבי בחינת הערה בלי גבול ותכלית. ואין ביניהם ערך ויחס כלל. למה? אז הסברנו על זה שבוע שעבר, לפני שבועיים, לפני שלוש שבועות. אנחנו כל הזמן חוזרים על המושג הזה. שאם אני שם אחד מול מיליון, כמה שמספר מיליון זה הרבה יותר מאחד, זה עדיין גבול. יש יחס בין אחד למיליון. אם אני שם את האחד מול המיליארד, זה שיחס. מיליארד זה מספר מאוד גבוה, אבל זה עדיין גבול. והמספר הכי גבוה שאני לא רק אזכיר, אחרי הכל הוא גבול. ובכן תמיד יש יחס בין האחד לאותו מספר. גבוה, גבוה סליחה ככל שלא יהיה. אבל אם אני שם אחד מול האינסוף, אז אין יחס. אותו דבר. האור האלוקי שמתלבש בנבראים להחיות אותם ולהוות אותם כל רגע, לגבי האור האלוקי שקראו שלפני הצמצום, אין שום ערך. זה כמו אחד מול אינסוף. עכשיו, אם לא היה הצמצום הזה, אז האור היה יורד, יורד בהדרגתיות. אבל כמה שהיה יורד, הוא היה נשאר? יפה, הוא היה נשאר אינסוף. ואם הוא היה נשאר אינסוף, לא יכל להתאבות ממנו, נבראים בעלי גבול. בדיוק, אז חייב להיות צמצום. עכשיו, אחרי הצמצום, האור שאחרי הצמצום, אין לו שום ערך עם האור שלפני הצמצום.
לצמצום או סילוק?
לא, יש, אמרנו, יש, הצמצום הראשון היה בדרך סילוק. אחר כך יש צמצום דרך מיעוט. יש פרסאות, יש כל מיני. תמיד אתה תראה בחסידס, כזה ביטוי שנקרא, וזו ההבדל בין הצמצום הראשון לשאר הצמצומים. שהצמצום הראשונה בדרך סילוק, אמרנו דרך סילוק זה, שהרב הגיע לכיתה, הוא אמר, כל מה שהכנתי לא מתאים. מתחיל מחדש, סילוק. צמצום בדרך מיעוט הוא, אני רק מצמצם את השכל. הרעיון נשאר, אני רק מתאים אותו, אני מלביש אותו במשלים כאלו שהתלמיד יוכל להבין. אבל הצמצום הראשון היה חייב להיות דרך סילוק. קודם כל צריך לקחת את כל האור בלי גבול, הצידה. הצידה. מתחילים מחדש את השיעור. כן, אז בוא נראה עוד כמה שורות. אז הוא אומר, אז האור הזה שיש אחרי הצמצום, לגבי האור הבלי גבול, אז אין ביניהם ערך ויחס כלל, כנודע פירוש מילת ערך במספרים. מה שאמרתי לכם בעל פה עכשיו, שאחד ממספר יש לו ערך לגבי מספר אלף אלפים, כי סוף סוף הוא חלק אחד מיני אלף אלפים. אבל לגבי דבר שהוא מבחינת בלי גבול, הוא מספר כלל, אין כנגדו שום ערך במספרים. יותר מזה, לא רק שאחד אין לו ערך לאינסוף, שימו לב, המיליארד רחוק מהאינסוף כמו האחד. הבנתם? זה כמו שאומרים ככה, אצילות הוא למעלה מעשייה, ודאי, כן? אבל כתוב שלגבי עצמות האינסוף ברוך הוא, עשייה ואצילס שווים לפניו. שווים לפניו, זה לא... שווים לפניו. היה פעם אחד החסידים, רוזלמן ג'ז'מר או משהו, אז הוא אמר ככה, שאני והחתול מול הרבה, אנחנו אותו דבר. אז הוא אמר ככה, זה לא הפירוש שכמה שהחתול רחוק ממני, ככה אני רחוק מהרבה, אלא אני והחתול מול הרבה שווים. השווה הוא משווה, קוטן וגודל. כן, אומרים את זה בתפילה, וכל מאמין שהוא שווה ומשווה קוקן וקוקן. מלפניו, מול האינסוף, כתוב אפילו כזה ביטוי. אני לא זוכר אותו בעל פה, כי זה קצת ארמית, אבל כתוב ככה, קטר אילו, הקטר העליון, שזה דרגה מאוד גבוהה, זה מעל הצילות. אף על גב דאור צחו, למרות שהוא אור מאוד גבוה, הוא נחשב כחושך לגבי עילת העילות. זאת אומרת, כתר זה אור של למעלה משתל שלו. אבל אם אתה משווה אותו לעצמות אינסוף ברוך הוא, אז כתר ועשייה שווים. ובכן זה עוד מחזק יותר את מה שאמרנו שבוע שעבר. שכל הסיבה שאתה יכול, שאתה יכול, שיהודי יכול לגעת באינסוף, זה לא בכוחות שלו. כי אם כתר היא לא... מול עצמות אינסוף נחשב לחושך, אז מה אתה נחשב? לכלום. אז אם אתה נחשב לכלום ולעין ואפס, אז איך אתה מתחבר אליו? זה לא בכוחות שלך, זה בכוחות שלו. כן, אבל שוב, זה מתנה. זה מתנה שהשם נתן לך. גם זה אמרנו, זה שהמצוות שלך, יש כלל שנקרא בחסידס, איתורותא דלתתא, איתורותא דלעילא. שכשאתה עושה משהו מלמטה, זה מעורר משהו למעלה. גם זה בחסד. כי עוד שאתה מול אין סוף, אין שום קשר, אז המעשים שלך לא אמורים בכלל לגרד לו. אז כתוב בחסידס, למה כשאתה עושה התעוררות מלמטה, זה עושה התעוררות מלמעלה? כי כך הלאה ברצון יסבורך. כי השם החליט שככה, אבל אם השם לא המחליט, אז המעשים שלך לא נוגעים לו. כי אין שום קשר. זה מה שהרב מסביר בחסידס. הוא אומר... הרב מסביר שיש הבדל גדול בין המושג ענב למושג שפל. שפל זה הכוספה הנדרסת, מי שמרגיש סמכתות. ענב זה לא זה. ענב הוא יודע את המעלות שלו. אבל הוא יודע שכל המעלות שיש לו זה מתנה שהוא קיבל. ובכן, מצד אחד הוא מודע שיש לו מעלות, מצד שני אין לו גאווה מזה, כי הוא יודע שהוא קיבל זה במתנה. אותו דבר. אתה יודע מה אתה? חתיכת אלוקות. אתה קדוש. אתה כל כולך נשמה קדושה. אבל זה גופה, לא ממך, זה ממנו מתנה. מצד אחד אני מודע על העובדה שאני הדבר הכי יקר בעולם, שאני יהודי, שאני בחיר הנבראים, שאני תכלית הבריאה, שאני העם הנבחר, ואני צריך להיות מודע על זה, ולייקר את זה, ולהתגאות מזה. לא גאווה של גייבה, אלא ויגבל ליבו בדרכי השם. אבל מה? היות שכל זה מתנה, יכולתי להיות קושי. למה אני יהודי? מתנה מן השמיים. וכל התורה המילות שאני קיבלתי, זה גם מתנה. אז מצד אחד אני מייקר את המתנה, אבל אני כל הזמן זוכר שזה רק מתנה. ובכן, בו זמנית שאני מודע על האוצר הנפלא שיש לי, אני לא מתנפח מזה. אז יש פה הערבוב של שני הדברים ביחד. נמשיך עבור.